בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך, מה נשמע?
הכל בסדר, בתחושה יום שישי היום, אבל זה לא, זו אשליה, זה ערב חג.
כן, אז קודם כל, שני דברים שאני רוצה להגיד בפתיחה, לפני הכל. הדבר הראשון הוא ששמעתי את החדשות, ושמעתי שאיזו אונייה נתקעה בתעלת
סואץ, בטח.
אני חושב שהגיע הזמן שגם בים ירגישו קצת מהפקקים שאנחנו מרגישים בה. כאילו, זה לא פייר שכאילו אנחנו כל הזמן נתקע פה, והם יחשבו ששם הכל זורם. אז הנה, אולי ככה תבינו את עוצמת בעיית התנועה בעולם, תתקעו בים, ואז אולי תטפלו בפקקים ביבשה. זה אחד.
אוקיי.
אחד.
בסדר.
שתיים, אני רוצה לבקש ממך משהו כאיש התרבות החשוב בישראל. אני נעלבתי כשנכנסתי לאולפן לפנייך.
מדוע?
לפניי היו כאן שני אנשים מקסימים, דודו ארז ואדר לוי.
כן.
והם אמרו לי, מה את עושה פה? מה, יש לך תוכנית? אז אני ממש מבקש ממך שאת תדאגי, שאם יש עוד כמה שלא יודעים,
לא,
אנא
לא
תפלי
מתאים.
בזה.
דודו ואדר ממש... לא מתאים.
אני מבקש שתטפלי בזה. מבטיחה?
עליי.
כן, זהו, שלא יהיה איש אחד מהחברים שלך בברנג'ה, שלא ידעו, יום שישי ב-10, תוכנית הכי חשובה בישראל,
כאילו רציתי להתנגד לזה שאתה אומר שהם החברים שלי בברנז'ה, אבל אני באמת קצת מיודדת איתם, אז זה בעייתי להתנגד.
אז אנא תפלי בזה בהקדם, בסדר?
מיד אני שולחת להם וואטסאפ, הודעה שיש תוכנית.
אז זהו, אז אנחנו בתוכנית אחרת, ערב חג השבועות, אנחנו חשבתי על קונספט, את יודעת, חג השבועות הוא חג עם מיליון נושאים, חג הקציר, חג מתן תורה, וזה וזה, באמת, דרך אגב, זה הרבה פעמים דוגמה נהדרת לתפסת מרובה. זאת אומרת שכל כך הרבה נושאים, כלומר, אתה אומר פורים, אתה יודע, אתה אומר, כן. וזה דרך אגב גם קרה באופן מאוד מעניין, שכאילו התנועה הקיבוצית, בהקמת המדינה לקחה את ביקורים.
הגיוני.
נכון, והדתיים לקחו את מתן תורה, וזה קטע כזה, נכון? זה כאילו, זה
כן, למרות שאתה יודע, יש משהו גם מקסים בעיניי בדבר הזה, קודם כל שכל אחד יכול למצוא לעצמו את המקום שלו,
המקום נכון. שלו,
וגם כל אחד לקח ממה שכבר היה בחג, זאת אומרת, לא, איש לא ימציא דבר.
אני מסכים.
ויש בזה משהו יפה, אגב בעיניי, גם מאוד יהודי, לשלב בין הרוח,
והחומר,
השכל
נכון.
והחום, נו מה, אז אתה יודע לבד.
נכון.
חג אז, נהדר.
אבל אני לקחתי את הנושא השלישי,
כן.
וזה מגילת רות,
mm-hmm.
שזאת מגילה שאנחנו קוראים אותה בחג השבועות. אנחנו נדבר על זה תוך כדי, אבל אני חושב שמגילת רות, הדמות הנשית המיוחדת הזאת של רות המואביה, שבסוף ממנה נולד דוד המלך, שזה קטע מדהים לחשוב על זה שכאילו המלך הנערץ הוא בעצם בא, הוא אייצה, הוא אאוטסיידר.
כן, המלך מספר אחד שלנו, כן. הוא לא 100% שלנו.
זה סיפור כן. מדהים, זו אמירה מאוד מאוד עמוקה על קבלת האחר, ועל היכולת של אדם להשתנות, ועל בחירה, ועל תנועה. וחשבתי שאנחנו נלך ככה לקחת כל מיני נקודות מתוך המגילה, ונדבר עליהם, מה את אומרת?
נו, ברור.
יאללה.
זה מה שאנחנו עושים פה.
נתחיל. אז רגע, הקטע הראשון שאני
כן.
רוצה, רציתי להגיד לי משהו.
לא, אני פשוט, אני נורא אוהבת שירים כאלה.
כן?
זה קצר, זה קולע, זה נגמר יפה, זה של טקס.
אבל את יודעת שזה נורא יפה, שהרבה פעמים אני, ביוטיוב יש כל מיני מחוזות שירי ילדים.
כן.
אז הרבה פעמים לפני החגים, אני מוצא את עצמי שומע את מחוזות שירי הילדים של אותו חג, וזה וואו. באמת, זה כאילו שירים, זה כאילו, זה ממש מחזיר אותי, זה לא רק מצד הילדות, זה מצד, כאילו, היה תקופה, אף אחד לא התבייש להגיד מה הוא חושב, המסרים על השולחן, האירוע חד, נכון? זה מעניין.
לגמרי.
אז נתחיל, טוב, אז אמרתי כבר בהתחלה שרותי בעצם, רות המואביה, סיפור מאוד מעניין.
כבר בשמה אפשר להבין, לא משלנו.
לא משלנו, ויש פה סיפור מאוד מעניין של גיור. וחשבתי שהנקודה הראשונה שנדבר עליה, שהיא תופסת גם היום, יש הרבה דיונים גם רלוונטיים, אקטואליים, חוק השבות ועוד כהנה וכהנה, שנסוק בסוגיית הגיור. הזמנתי חבר טוב, בן משפחה כמעט. בוקר טוב, הרב דוד סתיו, רב העיר שוהם, ויושב ראש ארגון רבני צוהר. הרב סתיו, בוקר טוב.
בוקר אור.
לא אמרתי את התואר הנוסף שצריך להיות לו פעם. הוא צריך להיות פעם הרב הראשי לישראל, שתדעי.
אם הייתי יכולה להצביע בנושא, הייתי מצביעה בעד.
הנה כבר,
בבקשה, יש לך קול.
טוב, אבל זה לא תלוי בנו. אפשר לעבור
לנושא הבא.
הרב סתיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה כדי להבין את הקונספט. קודם כל, מה היחס העקרוני של היהדות לגירות?
זאת שאלה מרתקת. אתה יודע, גדלנו, אם אנחנו מדברים על מה גדלנו כילדים, על שירי ילדים, גדלנו על זה שאמרו לנו שהיהדות היא לא כמו הנצרות.
נכון, אין לנו רצון להביא אנשים אלינו לכאורה, אנחנו אליטיסטים. מי שבוע נעשה לו הרבה הרבה מבחנים ואז נראה אם הוא יכול להיכנס.
אבל זה לא נכון. זה עוד אחד מהדברים שצריך, נכון שאנחנו לא מיסיונרים, אבל זה לא נכון שאנחנו לא רוצים שאנשים יתגיירו. יש לדעת חלק מרבותינו הראשונים אפילו מצווה, לגייר, לעסוק בגיור, וחז"ל אומרים באחת מהדעות, לא גלו ישראל לארבע קצרות תבל, אלא כדי להוסיף להם גרים. זאת אומרת, שאלת היחס לגרים היא שאלה מורכבת. מצד אחד, יש עין מאוד טובה על אנשים שרוצים להצטרף, אין ציווי לאנשים מאומות העולם להצטרף אלינו, אבל אנחנו מקבלים בזרוע פתוח, בידיים פתוחות את המתגיירים, ואפילו לפי חלק מהראשונים, אפילו מצווה לעזור להם להתגייר. מצד שני, יש חששות כבדים שמתלווים לכל סיפור של גיור, שמה הגיור הוא לא אותנטי, ושמה המתגייר עושה את זה לשם טובות הנאה הצדדיות, ולכן יש גם זיהה בחז"ל, קשים גרים לישראל כספחת.
למרות שגם בזה, הרב סתיו, אני מזכיר, קטונתי לידך, שגם בפירוש המילה הענבל, קשים גרים כספחת לישראל, יש שתי עמדות.
כן.
מופיעות בתוספות במסכת קידושין. דעה אחת אומרת שהם יכולים לקלקל אותנו כשהם קודם, אתה מביא אדם, אבל דעה אחרת אומרת שבגלל שהם כל כך רציניים,
אז הם משביחים.
לא, הם יכולים ללמד עלינו רעה, הם מראים כמה אנחנו לא מספיק. נדמה לי שזה רבי אברהם, רבי אברהם הגר בתוספות, נדמה לי.
רבי אברהם הגר אומר את זה. יש מחלוקת למה הם קשים, אבל שתי הפרשניות משתוות לדבר אחד, שהם קשים. זאת אומרת, כאן איזשהו יחס, נקרא לזה חשדני לקיס.
אני חייב לתף אותך, תקף תגיע, רק שנייה, תקף תגע בזה, אני חייב לתף אותך ואת ענבל בחוויה משפחתית. את יודעת, ענבל, לפני הרבה מאוד שנים, גרתי בקיבוץ עין הנציב, ועשיתי את מה שהרב סתיו עושה הרבה שנים, היה בדי דין לגיור, אתה זוכר הרב סתיו, עלייה מברית המועצות. והייתי רב של קיבוץ עין הנציב, ובערב שבת ישבתי לארוחת שבת, ושמו אותי בשולחן עם אולפן גיור. כלומר, התלמידים שלומדים, וזה השבוע לפני האולפן. במקרה באותה שבת גם הגיעו אבי ואמי, ואחותי שהייתה אז קצינה צעירה, הרב סתיו, בצהל, ואתה יודע, תוך כדי ארוחה אני מתחיל לשאול אותם, יש פה קערת פירות, מה סדר הברכות, מה אוכלים קודם? כל מיני שאלות הכי מסובכות ומורכבות שיש בעולם. ואתה יודע, הם כולם שתפו את התשובות באופן מפעים, ואז גיליתי שאחותי בוכה. שאלתי אותה, למה את בוכה? אז היא אמרה, אני לא יודעת שום תשובה מהתשובות שהם עונים לך. זה סתם ככה, הערה.
זאת הערה כשעצמה שהיא נכונה, שהרבה פעמים, בעיקר אצל בני זוג ישראלים, נקרא לזה יהודים מבטן ומלידה, שצריכים לעבור איזשהו מסלול יחד עם בני או בנות הזוג שלהם, שהרבה פעמים הם מגלים את היהדות שלהם דרך בני או בנות הזוג הלא יהודים, שצריכים לעבור תהליך של למידה. אבל אני רוצה להגיד עוד איזה נקודה, אם אני רק רוצה לסגור את הנקודה האחרונה, אחרי שאמרנו שיש מחלוקת אם צריך לעודד גיור או לא לעודד גיור, על דבר אחד אין ויכוח, שאחרי שאדם מתגייר, התורה פשוט מרעיפה עליו אהבה, משפריצה עליו אהבה, עד כדי כך ש36 פעמים בתורה אנחנו מצווים לא לצער את הגר. שזה דבר שאין לו אח ורע. אם היית שואל ילד, איזה איסור תחזור עליו התורה 10 פעמים? הוא יגיד לך, שבת, כשרות, לא תגנוב. לא, כל אחד מהדברים האלה יש להם יחס, חשוב, מכובד. אבל האיסור להונות את הגר עושה רושם שהוא הדבר שמוציא את התורה מדעתה, והיא אומרת, זה הדבר הכי נורא, ועד כדי כך שכל סיפור יציאת מצרים שחגגנו לפני 7 שבועות, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
רגע, אבל אתה יודע, רב סתיו, מה זה אומר לי? זה אומר לי החזרה הזו על האיסור הספציפי הזה, שכנראה בבסיס שלנו כבני אדם, גם אחרי שעשית את כל התהליך והתגיירת, ואתה קושר את גורלך בגורלי, אני עדיין מסתכלת עליך כזר, וצריך להזכיר לי כל הזמן להתנהג כמו שצריך.
לגמרי, א', זה ודאי אומרת מה שאת אומרת, אם חוזרים על איסור הרבה פעמים, זה כנראה אומר שזה מוטבע בטבע האדם, אגב לא רק כלפי גרים, אלא כלפי כל מי ש...
שיכול להיות שההגדרה כאן, שיכול להיות שההגדרה כאן בדיוק של גר היא גם הגדרה של זר, הרבה יותר רחבה, לא רק לא יהודי, לגמרי. אלא לאחר, אלא האדם שהוא לא חלק ממך.
הוא לא אני.
הוא לא אני.
אפילו בספר החינוך כתוב את זה אפילו על, על מישהו שהוא מגיע אורח לעיירה, אם אני זוכר נכון.
כן, אתה זוכר נכון.
יש כאן שהתייחסות לכל מי שהוא הוא אחר, הוא זר, הוא שונה, הוא לא, אם אתה בקיבוץ, הוא לא קיבוצניק, אם אתה אשכנזי, הוא לא משלך, אם הוא ספרדי, הוא לא משלנו. ביידיש יש לזה ביטוי פינונזרה, מאונזרה, או מאנשי שלומנו. והתורה יוצאת בחמת זעם נגד האנשי שלומנו. אין אנשי שלומנו, כולנו צריכים להתייחס האחד אל השני כבני אדם, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כאילו כל סיפור יציאת מצרים בא ללמד אותנו איך להתייחס אל הזר. טעמתם פעם אחת את הטעם של הזרות והגירות, אל תתאימו את זה את האחרים. אז אני חושב שזה אולי האלף בית שממנו צריכה להתחיל השיחה לאיך מתייחסים אל הגרים היום, ונדמה לי שאנחנו לא יכולים לתת לעצמנו ציון
אז חיובי בנושא. אז בוא רגע ניכנס לשאלה הזאת. אנחנו נמצאים היום יש תקופות שהעולם במחאות תקופות נפתח, והתנועה ממקום למקום היא גדולה. נזכיר תקופה אחת ענבל מההיסטוריה שלנו, עליית עזרה, שפתאום מגיעים מסה של אנשים פתאום, ולפחות משנות ה-90 יש תופעה כזאת. ואז עולה השאלה, האם מדינת ישראל, לדעתך, מתנהלת באופן ראוי לאנשים שמגיעים לכאן, והם אינם יהודים על פי הלכה?
אני אתחיל מהסוף, עוד לפני אלה שאינם יהודים. האם מדינת ישראל מתייחסת נכון אל העולים שמגיעים אליה? עוד לפני יהודים ולא יהודים.
כן.
כי גם אלה שיהודים צריכים לעבור דרך חתחתים, כדי להוכיח את יהדותם ואת זכאותם לנושא, והדרך היא מאוד קשה, ולא שאני, אני לא אומר שלא צריך לברר ולא צריך זה, אבל...
רגע, אתה ליד איזה שהוא מכשיר חשמלי שעושה איזה הם? הנה, זה נרגע.
בסדר, כן, בבקשה.
לא.
הכל בסדר, תמשיך.
אז הדבר הראשון, אני חושב ש... כשמגיעים בני אדם ואומרים, אנחנו יהודים, ההלכה באופן עקרוני מאמינה, אלא אם כן יש סיבה לעורר חשד. נקודת המוצא של מדינת ישראל, אנחנו לא מאמינים עד שתוכיח שאתה יהודי. זו כבר נקודת בעיה אחת. אני לא רוצה להגיד את המילה קשן, אבל היא כבר נקודה בעייתית ראשונה, כי אני חושב בך שאתה משקר אותי. והדבר הכי מרתיע אדם מבחוץ זה שלא מאמינים לו. לא מאמינים לו לסיפור, לא מאמינים לו שהוא יהודי, לא מאמינים לו שהוא נרדף. גם לנו. הוכחנו, עזרנו לך להוכיח שאתה יהודי, עכשיו יש 500,000 שהם לא יהודים. מה עושים איתם? האם מדינת ישראל עושה מאמץ כדי להקל עליהם להתגייר או לא? אני חושב שהיא לא עושה מספיק מאמץ. זה לא עניין של כסף למערכות הגיור, כי זה לא שחסרים תקנים לדיינים או תקנים למלמדים לגיור. יש משהו בעייתי, לדעתי, בקונספט, שמדינת ישראל, אני חושב, לא מטפלת נכון במתגיירים. אחד, היא לא מעודדת אותם להתגייר. שניים, היא חושדת בהם במניעים לא קשרים. שלוש, היא לא מלווה אותם אחר כך. ארבע, בתוך תהליך הלמידה, הרב שי תיאר בהתפעלות רבה את הילדים, את הבחורים, הבחורות שהכירו את הלכות ברכות, וזה אחלה. אבל תרשה לי הרב שי לומר שאני לא בטוח שזה עיקר היהדות לדעת לברך על תפוח בורא פרי העץ, למרות שזה חשוב מאוד. אבל אני חושב שקודם כל צריך ללמד את הילדים האלה, את הנערים והנערות האלה, מה היהדות, מה הבשורה של היהדות בעולם, מה הערכים שעם ישראל הביא לעולם. במילים אחרות, אני רוצה להפוך את המתגייר למישהו שהוא לא עובר איזשהו תהליך של מבחן כדי למצוא חן בעיני הדיינים, אלא שהוא באמת רוצה להתחבר לזהות היהודית שעבדה...
אז פה אני רוצה לשאול שאלה אותך ואת ענבל, כי זה נורא מעניין אותי בהקשר הזה. השאלה האם בעקבות הקמת מדינת ישראל, וההתחדשות הלאומית, והעובדה שאדם שעולה לארץ הוא, הולך לצבא, מנהל שנה מתרחשת על פי לוח השנה היהודי. זאת אומרת, הוא לא הולך לעבודה מחר, הוא יודע שהיום זה ערב חג, הוא מדליק נרות בחנוכה, הוא חוגג, הוא מוכן למות בצבא, הוא מוסר את נפשו במובן הכי פשוט. איפה כל הסיפור הזה של ההתחדשות הלאומית תופס אותנו בהגדרות הדתיות? האם, אפרופו הדוגמה ללחות ברכות, האם בעצם לא קרה פה איזשהו משהו שאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של גיור בקהילה בוורשה או במרקש, ולא על הסיפור שאתה חי בתוך מדינה יהודית על כל המשתמע? אתה הולך לבית ספר, אתה לומד תנ"ך, אתה לומד את ההיסטוריה, זאת אומרת, איפה כל האירועים האלה?
אתה אומר, נקו לו קצת מהחובות גיור ההיסטוריות לתורת הדברים הנוכחיים.
הוא חי בתוך מציאות יהודית. הזהות שלו הופכת להיות דרך הישראליות. אני מובן בשאלה, רב סתם.
השאלה מאוד ברורה. שהפנית את השאלה גם לענבל, אז אולי תתן לענבל לענות, אחר כך אני...
אני...
הוא גם נהיה מנחה פה בתוכנית.
בטח, זה מה שאנחנו אוהבים.
לא, אני מתלט על האירוע, אז אני...
בבקשה. אני חייבת להודות שזה מתחבר קצת למה ש... לסיפה של דבריך קודם, הרב סתיו. אני חושבת שהשאלה על זהות יהודית היא לא רק שאלה טכנית של מצוות ואיסורים ומה אני עושה כהלכה ושלא כהלכה. אלא איזה קשירת גורל, איזו זהות שהיא גם אידיאולוגית של ערכים, ובמובן הזה מי שמוכן לקשור את גורלו בגורל המדינה היהודית, בהכרח יש בו משהו יהודי. אני לא רוצה להכריע עכשיו הלכתית אם הוא יהודי או לא, אבל מבחינתי כן.
כן, אז אני אומר שהנושא הזה קצת יותר מורכב. ברור שלהצטרף לעם היהודי יש לזה שני מרכיבים, יש מרכיב לאומי ויש מרכיב דתי.
עמך מי? אלוהיך אלוהי.
כן, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. יש כאן באמת שני אלמנטים. אני לא הייתי כושר האחד בשני. זה שהאדם החליט להתגייס לצבא ועלה לארץ ורוצה לגור במדינת ישראל, זה ודאי אומר שהוא החליט עמך עמי. ובמובן הזה אני חושב שזה נותן לו קרדיט קדימה, לפחות לעניין הזה שהמחלוקת האם צריך לעודד גיור או לא צריך לעודד גיור נפטרה. לא צריך... לדחות אותו. הוא אדם שראוי לקרב אותו לגיור. הוא גם בא מזרע ישראל, אבא שלו יהודי, סבא שלו יהודי, והוא רוצה לקשור את עתידו בעתיד העם היהודי. בשאלת המצוות, אני חושב שיהדות הולכת עם מצוות, אבל אני חושב שהשאלה ואולי הוויכוח ההלכתי שנטוש היום במדינת ישראל, הוא על השאלה האם תהליך הגיור הוא סוף התהליך או אמצע התהליך, או תחילת התהליך. הגישה הרווחת בבתי הדין ש הגיור הוא נקודת סוף התהליך. אם אתה בגיור שומר תורה ומצוות באופן מלא, אז אתה מתגייר. אם לא, אז לא. אני לא בטוח שזו העמדה ההלכתית, לא ככה הלל גייר את הגוי שבא לפניו, ואני לא חושב שזאת הייתה המדיניות אף פעם. אני חושב שהמדיניות הייתה לראות האם אני רואה כאן תהליך שיכול להתפתח ולהתקדם. ברור שלהתגייר זה גם לקבל תורה ומצוות, אבל האם זה אומר שמחר בבוקר אתה מקיים, שזה תהליך מודרג ואתה מתחיל בקצת ומתקיים עוד יותר ועוד יותר. מאלה שאומרים בשם הרב אלישיב אפילו, שלא בדיוק שייך לזרם הפרוגרסיבי או ליברלי, שאמר שאנחנו צריכים לבחון אצל המתגיירים האם יש אצלם נכונות לשמור שבת, לשמור פשרות, תחת המשפחה. הוא לא דיבר על פרטים נוספים, יש הרי 613 מצוות, הוא לא דיבר על כל המצוות. הוא דיבר על מצוות חשובות, הוא דיבר על מקצת מצוות שהן...
כן, אבל יש משהו מגוחך הרב סתיו בכך שמישהו שמבקש להיכנס אל תוך החיים האלה, נדרש לעמוד בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים ממני. על היהדות שלי אף אחד לא מפקפק, ואני לא מגלה את הנכונות הזאת בהכרח.
קודם כל זה נכון מאוד מה שאת אומרת, אבל את יודעת, אומרים את זה ככה קצת בהלצה, משפחה לא בוחרים. את הבן שלי או את הבת שלי אני לא בחרתי. אבל את מי שהיא תביא כחתן או יביא ככלה, יש לי יותר יכולת להתערב. זאת אומרת, עולה לי, היא תבחר. זאת אומרת, כשמישהו הוא ממני, אז אני מקבל אותו כי הוא אח שלי. אח שלי בין אם הוא חושב כמוני ובין אם הוא חושב הפוך ממני. אבל אתה רוצה להצטרף אליי, להצטרף אליי, זה כבר משהו יותר מורכב. אני לא, זה לא שמה שאת אומרת הוא מופרך, הוא מאוד הגיוני. אני רק רוצה להציב מול זה את הטיעון ש... להצטרף למועדון או להצטרף למשפחה זה שונה מאשר מישהו בתוך המשפחה.
הרב סתיו, כמה שיעורים אתה נותן ללילה?
7.
בקטנה.
אז לך לישון, חג שמח.
אני אומר שליל חג השבועות זה כמו יום עצמאות לזמרים.
כן, זה אני אומר כל הזמן.
חד משמעי.
עם הבדל אחד.
נו. בלי כסף.
אני לא בטוח שהם מקבלים את אותו תשלום להופעה.
חד משמעית.
אני חושב שהם מקבלים הרבה יותר.
חג שמח, תודה רבה.
חג שמח, כל טוב.
שמש בעיניים, רגליים יחפות במים. נו רק תעשי צעד אחד, פסיעה אחת וגענו. כל העולם יעוץ בשבילך.
אז התחלנו מגירות, כן. ונעבור לתחושת זרות, בכלל.
אוקיי.
כשאדם מרגיש זר, ופתאום הוא מגיע, והוא חדש, בעיר, ואף אחד לא מכיר אותו. זה קטע כזה, לא?
בהחלט.
כשעברת נגיד לתל אביב, בפעם הראשונה, אחרי שנים שגרת ביישוב, בצפון, לא נגלה את שם היישוב, כי זה
אין
היה...
שום בעיה לגלות אותו,
זה יעלה
כולם יודעים.
הדלן, כולם
הנדלן להיות... שם באמת רחוק מספיק מתל אביב, כדי שזה לא כזה ישפיע. התשובה היא שעד היום לפעמים אני מרגישה זרה בתל אביב.
כן?
בדיוק דיברתי על זה השבוע. כאילו, מה שלא יהיה, למרות שאני יותר שנים בתל אביב מאשר הייתי בת עמק, אני לנצח, אני מהעמק. יש משהו בתשתית הזהותית שלי שלא עוזב שם את תחושת הבית, על פני, מאוד נעים לי פה לפעמים, מאוד נחמד, אבל זה לא הבית בערך.
אז אנחנו, במגילת רות, הנקודה השנייה, דיברנו על הנקודה שקודם כל היא רות המואביה, אבל הנקודה השנייה, בכלל הזרות. כלומר, פתאום אתה מגיע למקום שלא מכירים אותך, ויש לך חמות שהיא לא בדיוק במרכז האהבה של הציבור באותה תקופה, בעקבות התנהלותו של בעלה אלימלך והירידה למואב בשנות הרעב. אבל עכשיו היא מגיעה פתאום, ועכשיו היא צריכה להתחיל להתנהל, והיא לא מכירה אף אחד, וזה נורא קשה. אז עם מי נדבר?
עם גבריאלה זואלס, אמרתי את זה נכון?
אזואלוס.
אזואלוס.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר, וואי, איזה מבטא. טוב, אנחנו לא צריכים להגיד מאיפה
בדיוק,
בת.
בדיוק, ישר
לא כיף. לא צריך להגיד מאיפה בת, כולם שומעים. אז מתי הגעת, בת כמה את?
אני בת 18, ואני מצרפת, מפריז.
ומתי הגעת לארץ?
הגעתי לפני 8 חודשים. עכשיו אני נמצאת בחיפה, בתוכנית מסע. והמטרה שלנו זה להגיע לטכניון.
את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שהחלום שלהם זה לגור בפריז.
באמת?
כן, ואת כאילו גר בפריז.
הגשמת את החלום, ולא ברור מה גרם לך לבוא לכאן.
מה גרם לך לעלות לארץ?
האמת היא שפשוט הרגשתי שהיה לי צורך למטרה חדשה. תמיד ידעתי שאני לא אגור בצרפת. בשבילי אין, ליהודים אין באמת עתיד שם. יש הרבה אנטישמיות וזה מאוד קשה לי.
את הרגשת אנטישמיות באופן אישי?
מה?
את הרגשת אנטישמיות באופן אישי? יצא לך להתקל בזה?
לא הייתי בבית ספר יהודית, וזה היה קשה לי, היה לי מורה אנטישמי, וזה היה מאוד, מאוד קשה לי לגור שם, ולראות את ההפגנות, כאילו הופכי פלסטין והכל, זה היה קשה לי.
כשאת מתמודדת עם מורה כזה, שאני מניחה גם התבטא באופן גלוי, נגד יהודים, נגד היהדות, הרגשת כאילו בתוך הבית שלך עושים משהו נגדך, או שמלכתחילה זה לא הבית?
כן, בטח, לא, זה הבית, זה כואב שזה קורה במדינה שנולדתי שם, וכאילו נולדתי שם, אבל שייכתי בארץ.
רגע, יש לי שאלה בסוגריים, אם למדת בבית ספר לא יהודי, מאיפה העברית המשובחת הזאת?
הייתי לקחתי שיעורי פרטי לפני שנתיים עם מורה ישראלית, וכן. תודה רבה.
כן. סיום לשבח למורה הישראלית, עשתה עבודה נהדרת.
עכשיו יש לך, אני רוצה לשאול שאלה, אוקיי, תכף נחזור חזרה לארץ. יש רגעים שאת הולכת לישון בלילה ויש דמעות בעיניים על זה שאבא ואמא ומשפחה ואחים רחוקים? בסך הכל את פה לבד?
באתי פה לבד, אבל אני מרגישה שאני בבית של קשה להם. כי הם ידעו שזה מה שאני רוצה, ושיהיה אושך פה בשבילי.
ולפעמים, אבל לפעמים זה קשה לך? להיות רחוקה מהם?
האמת שיש הרבה, אנחנו צרפתים פה, בחיפה, אז זה יותר קלי, ואנשים, אנחנו עוזרים אחד לשני, אז זה בסדר. אבל הייתי צריכה ללכת מצרפת, אז עכשיו יש לך כושר פה, באמת.
את יכולה, נגיד, לחשוב, לספר לנו על דבר אחד שהפתיע אותך בישראל לטובה, שלא חשבת שיהיה כל כך מוצלח, כל כך טוב, ואולי דבר אחד שחלמת שיהיה טוב, אבל בעצם הוא לא כל כך מוצלח?
כשהיה את האזעקה בשביל יום השואה, היינו באוטובוס ליד טכניון, ושמעתי כל כך הרבה אנשים שהם אמרו, אנשים שמה בחיפה הם עומדים בהכל, ורק ראיתי את כולם הנהג וכולם לעמוד ככה, וזה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד.
האמת היא שאני מבינה את זה, יוצא לי בשנים האחרונות יותר ויותר בזמן הצפירות, גם של יום השואה, גם של יום הזיכרון, להיות באוטובוס. זאת החוויה הכי מרגשת, החוויה הישראלית הכי מרגשת בעיניי. לראות את התנועה עומדת, את כולם נעמדים באותו זמן. וואו.
וואו.
זה היה, כן, זה היה מאוד מרגש, וכאילו, למען מישהו שאף פעם לא ראית את זה, זה היה וואו.
אז גבריאל, קודם כל אנחנו רוצים לומר שניסינו להוציא ממך קצת מצוקה של זרות, ועכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו עזרים, ואת מאז ומעולם היית כאן, התחושה של ההזדהות שלך היא מדהימה. הלוואי וכולנו היינו מרגישים את הדבר הזה, אז קודם כל אני רוצה לברך אותך שבאמת ההתארות בארץ תהיה טובה. רגע, עוד מהצבא, נכון?
מה זה?
עוד מהצבא.
עוד מעט את מתגייסת לצבא.
כן.
לאן?
אני רוצה איסוף קרבי. והגיוס לצבא, זה אחת הסיבות העיקריות שבגללה באתי לארץ, באמת.
וואו.
אז כן, זה מאוד חשוב לי. המשפחה שלי נפטרה בשואה והכל, וחנכו אותי עם אחרי הציונות, ועכשיו זה מאוד, מאוד חשוב לי, בעיקר לשמור ולהגן על, המדינה הזאת.
גבריאל, את נורא מרגשת אותנו, באמת.
התברכנו בך, והעיקר שיהיה בהצלחה, בכל הדברים שאת חולמת לעשות כאן.
תצליחי, תבורכי, שיהיה לך רק טוב.
חג שמח.
חג שמח.
תודה. חג שמח, תודה.
גלי צהל מאחלת לכם חג שבועות שמח. מי נתן לך רישיון?
ממי, כספי הפיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם. חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת לימודי נהיגה בכל סוגי הרכב, כולל אופנוע. בבתי הספר המוכרים במשרד התחבורה. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף והקרן.
ומלא הרדיו, תוכניות. חוגגים שבועות בגלי צהל. היום ב4, בן וקובי פארג'ים בדרך אל החג. וב6, טליה בנון צור עם ביקורי התרבות של השנה. ומחר, חג השבועות ב9 בבוקר, שידור המופע של ירדן ודידי עם אלונו לארצ'יק מפסטיבל חלב ודבש. וב12, עם בלגזית ויהודה עדר, בשיחות עם אומנים בולטים על תחילת דרכם.
זה השיר הראשון שיצא לרדיו. תמיד, תמיד, תמיד יש בזה המון המון כוח, כי זה השיר שדר קובי
חלב,
הבנת שיש דבר כזה.
חג קציר שמח, מגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית והרב שי פירון, עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו.
חזרנו, אנחנו ככה פחות עם מוטות רק למאזינים, כי אנחנו לא בפינות הקבועות שלנו.
כן, הפעם חילקנו את התוכנית אחרת בהשראת מגילת רות.
נכון, אז אני רוצה לומר שעכשיו אנחנו דיברנו עד עכשיו על רות, דיברנו גם על זרות ועל עלייה, ודיברנו גם על גירות וגיור, דיברנו עם הרב סתיו, דיברנו עם גבריאל ושתי שיחות, ועכשיו אני רוצה לומר שאני רוצה לעבור גם מרות לנעמי.
כן.
ואני רוצה לומר שהסיפור הזה, יש הבדל בין רות לנעמי, נעמי חוזרת, האנשים לא כל כך מכבדים אותה ולא כל כך מקבלים אותה, והיא גם אלמנה, ובטח באותם ימים היא מרגישה חוסר כוח ויכולת להתמודד עם המציאות שעומדת מולה, ונזכיר שזו תקופת רעב באופן כללי. ורציתי ברגישות לדבר על האלמנות. דבר על הנקודה הזאת, אני מודה שבדרך כלל בתוכנית פה אני לא מתעסק בזה ביום יום, אנחנו כותבים הודעות וואטסאפ והמפיק שלנו עושה את כל העבודה, אבל פה הרגשתי שאני צריך להתקשר באופן אישי ולבקש לדבר על זה, והטבעיות שבה נעניתי הדהימה אותי, את יודעת?
אני יכולה רק להניח.
בוקר טוב ליאל שבח.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם. אז אני בישולים, אני ארגונים.
מתארגנים לחג, נו, ברור.
מה, ברור? מה את מבשלת? חלבי וזה, או שתימנים זה אחר?
זה יצא משליטה, תקשיב, זה יצא משליטה, מה שקורה פה. הכנו גם חלבי, גם בשרי, גם דגים, גם עוגות, כמויות של עוגות רצות פה, אנחנו...
אפשר לבוא, זה בסדר?
בטח, נראה לי שמספיק לכולם.
יש מספיק אוכל לכל העיר, זה
הכל
תקין. אז יאללה, אנחנו רוצים, בוא נסכם שכשאנחנו שואלים שאלה שהיא לא במקום, תגידי לנו, בסדר? כאילו אנחנו נהיה...
אני רוצה שנייה לפתוח ולומר משהו שכאילו אתה אמרת זה נענית בשמחה, אני חייבת להגיד...
לא בשמחה, בטבעיות.
בטבעיות, גם בשמחה. בסדר? כאילו קודם כל זה נורא טבעי, אבל האמת היא שאם יש משהו שבאמת כן הייתי קצת מופתעת עליו, זה בכלל הכותרת אלמנה בהקשר לרות או לנעמי. זאת אומרת, זה הפתיע אותי נורא לראות פתאום את הנקודה הזאת שאף פעם שמתי לב שיש לי קשר אליה. זה מעניין לראות את זה, כי מבחינתי נעמי ורות שתיהן, עם כל מה שהן עברו, הנקודה של האלמנות היא לא הכותרת. היא אף פעם לא הייתה הכותרת.
כן, אבל היא מחוללת את כל האירוע.
בדיוק, זה אולי לא הדבר שהסיפור הוא עליו, אבל היא מחוללת את האירוע. אני, אלמנות אין לי לתרום לשיחה, אבל יתמות מאב יש, אז אני קצת מכירה את העניין, ואני שואלת את עצמי אם יש איזשהו, אני לא יודע, כוח זה אולי מילה גדולה, אבל איזושהי תנועה או הנאה שהחוויה הזאת, שהכותרת הזאת נותנת לחיים, כי בראש של אנשים שלא חווים את זה, זה תמיד עצירה.
אז אני חושבת שעכשיו כאילו, אם אנחנו מסתכלים על נעמי באור הזה, או על רות באור הזה, אני בדיוק חושבת שזאת הנקודה. יש איזשהו, זה מצחיק, זה דווקא מצחיק קודם. אני חושבת שיש איזשהו כוח מניע מאוד מאוד חזק שאישה מקבלת כשהיא מתחתנת. איזשהו כוח של עצמאות, של ניהול בית, של אפילו שיח זוגי שלא מתנהל רק מול בן זוג, אלא מול כל אורחות חייה, או של גבר גם, כל אורחות חייו בעצם הופכים להיות בשיח דו-קוטבי כזה, זאת אומרת, משני הכיוונים, אתה כל הזמן, אני זוכרת את עצמי כנשואה, כל דבר שאני עושה, גם אם אני לבד, המחשבה היא מחשבה תמיד זוגית, תמיד איך זה ישפיע עליו, ומה הוא יחשוב על זה, אפילו בסוגיה חינוכית, אפילו בשיח על מה אוכלים לארוחת ערב, הכל תמיד מדבר עם מישהו. זאת אומרת, אין דמות אחת לבד שמנהלת לעצמה את החיים ומחויבת לעצמה בלבד ועולמה באיזשהו מובן נגמר איפשהו, כי זה איפה שהיא מחליטה שזה נגמר, אלא יש כאן עוד בעצם איזשהו חלל שלם שהתמלה, או שבעצם נפתחה דלת, ויש בתוך הדלת, בתוך החדר הזה, בן אדם נוסף, ועכשיו מנהלים פה איזושהי מערכת יחסים זוגית לאורך כל הזמן של הנישואים. ובעצם מה שהאלמנות עושה, זה היא משאירה את הדלת הזאת פתוחה, אבל אין בה אף אחד. עכשיו, אני אגיד, צעד נוסף בעצם שקורה, מה שהאלמנות עושה בעצם, שהיא משאירה את הדלת הזאת פתוחה, והשיח ממשיך להתקיים, וההד החוזר הוא את. זאת אומרת, בעצם, מעכשיו, את עדיין ממשיכה לנהל מערכת זוגית. אבל מי שמחזיר לך את הכל, זה הדמות שכבר איננה, שהיא כבר הופכת בעצם להיות את. ואני חושבת שזה מה שקורה שם לנעמי, או זאת אומרת, כשחושבים על צו מצפונה והכל, אני מניחה במובן מסוים שכל צעד שהיא עושה בחיים, עדיין בתוכה מלווה הכל הזה של איך הייתי נוהגת אם היה לי בעל ואם היו לי שני ילדים, איפה הייתי נמצאת היום, מה הוא היה אומר על זה, האם הוא שמח במה שעשיתי, האם הוא הולך איתי, כל מיני שאלות כאלה, שאלות גם על האם זה היה נכון שהלכנו, האם הייתי צריכה להיות יותר תקיפה בשנות נישואינו, האם הייתי פועלת אחרת, אולי הדברים היו נראים אחרת.
כן, אבל אני רוצה לשאול, אני דווקא רוצה לשאול שאלה מנקודה מאוד מעניינת. תראי, לפני שהתעלמנת, אז הרב רזיאל היה יהודי, תלמיד חכם גדול ומתנדב גדול וכולי, ואת היית מחנכת באולפנה. ואני מניח שבאופן כללי, ההתנהלות הזוגית שלכם הייתה התנהלות די מתאימה. היום את הרבה יותר בחוץ. את מתראיינת, את מדברת, את חשופה לכל הציבור.
התפקיד הקהילתי החברתי שלך השתנה.
הוא לא פנים מגזרי כמעט, הייתי אומר. הוא מאוד ישראלי כולל. וזה היה יכול לקרות...
תודה.
זה היה יכול לקרות אם זה לא היה, אם האסון הזה לא היה קורה?
לא. לא. אני מניחה שזה לא היה קורה. אני מניחה שמשני הכיוונים זה לא היה קורה. גם לי לא היה את הטריגר לצאת, ו... אני חושבת שבכלל, מבחינת העניין והדברים שהיו לי, והתובנות וההד הציבורי החוזר, אני לא בטוחה שהייתי מקבלת את אותו דבר, לולי האלמנות. כן, בוודאי, יש לכותרת הזאת, זה בא עם המון המון דברים. אני חושבת שזה לא בגלל הרצח, זאת אומרת, זה לא שהרצח גרם לזה שהתעליתי, ושיצאתי החוצה, ושאנשים שומעים אותי, והדמות הפכה לדמות, ו... וסמל וכל מיני דברים כאלה, זה לא רק זה, זאת אומרת, זה לא בגלל הרצח, אלא יותר באמת איך אני התייחסתי לאלמנות, איך אני תפסתי את התפקיד ברגע שזה קרה לי, או איך בעצם ניסיתי לחזור לנשום. וזה היה הכלים שעמדו לרשותי, והם התקבלו בברכה, ברוך השם.
יש משהו, אבל גם עוד נקודה, אינבל, אני חושב שאת מכירה את זה גם מהביוגרפיה האישית שלך, וסתם מעניין אותי להבין את זה, אייל, יש בגירושין לצורך הדוגמה, אתה נפרד ממישהו, בין אם בטוב, בין אם ברע. באלמנות בעצם את מתארת סיטואציה שאתה אף פעם לא נפרד.
אתה לא נפרד, לא. זה באמת משהו שקשה מאוד
כאילו להבין אותו. זה כאילו אם מתחתנים, אז זה כאילו נשואים לאחד וחצי.
זה קצת שלישייה.
זה, כן.
כן. כן, זה תמיד יהיה ככה. זאת אומרת, בן אדם שנכנס לזוגיות שנייה של אלמנה, תמיד, זאת אומרת, בכל המערכות שאני מכירה, תמיד צריך לדעת ש יש שם עוד דמות. בטח אם יש ילדים, שאז בכלל כאילו זו דמות גם שצריך לטפח, ולהשאיר אותה נוכחת, ולהשאיר אותה גם ברובד המהותי שלה, כדמות של אב או של אם, אבל יפעם לא הולך.
אני חושב, אני חושב על עוד נקודה אחת לסיום, שסתם אני רוצה להעלות אותה במחשבה. הרי נעמי מתגלה במגילה במלוא הדרה, ביכולת שלה לנהל את כל האירוע, ולשלוח את רות ולהחזיר אותה וכו' וכו' וכו'. ואני חושב על זה שאני מכיר רק ככה בשליפה את יעל שבח המופלא, את מרים פרץ, את שולי מועלם, אני יכול להיות עוד שמות, זה כאילו כל מיני נשים, ואני לא מתכוון גם לנשים, זה יכול להיות גם אלמן, זה לא רלוונטי לדיון, שכאילו אם לא היה קורה משהו, הם ואנחנו לא היינו יודעים כמה הם גדולים.
נכון,
וזאת
ש... אני חייבת לדייק את הנקודה הזאת.
דייקי,
בסדר?
דייקי.
אני חושבת, בסדר, שיש שלב אצל נעמי, ואני הרגשתי זה גם אצלי, יש שלב כלשהו שבה אתה מתכנס פנימה ואתה שואל את עצמך שאלות של כנות מאוד מאוד גדולות, בהקשר גם לרגשות וגם לאיך זה נראה, זאת אומרת, אוקיי, איך המסלול החדש שנפתח לפני עכשיו, איך אני רוצה שהוא ייראה, זאת אומרת, איך אני מתחילה לסלול לעצמי את הדרך עם הכפית חד פעמית המסכנה שיש לי ביד עכשיו, ואתה עושה מה אתה יכול, ויש אנשים שבאמת היכולת שלהם, כי צעד קטן שאף אחד לא שומע אותו, אבל זה המקסימום שהם יכולים להגיע אליו. ויש אנשים שה-DNA שלהם בנוי כך שבשביל לחזור לנשום הם צריכים לחשוב בגדול והם צריכים להתפוצץ. ואני חושבת עליי, אני חושבת על מרים פרץ, אני חושבת על שולי. בסוף זו דרך התמודדות, זאת אומרת, אתם זכיתם מזה, לא יודעת, כאילו אולי אני מרגישה שבסוף אני לא יכולה אחרת, ולא שכאילו אני שונה מאחרות. האחרות פשוט הדרך פעולה שלהם כדי לחזור לנשום היא אחרת במינון. אבל אני פשוט מרגישה את הצורך שלי לחזור לנשום צריך להיות תמיד להרגיש בגדול ובעוצמתי, וזה החלוקה בעצם.
ואני רגע בשם הפמיניזם אומר שכשאנחנו כל כך רגילות לחשוב בזוג, כשהחשיבה הזו לא מקבלת את התגובה מן הצד השני, כמו שאמרת,
עונה לך עד,
אז בדיוק, אז יש את הדרך, יש לאן להוציא את זה החוצה שלפני כן היה נשאר בדלת אמות.
נכון.
יעל שבח, קודם כל זה לא בשמי, זה בשם כולנו, את מופלאה. לא משנה מה הסיבה, אם זה לנשום, או ללכת, או לא משנה מה. ב', את לא צריכה לבשיל יותר מדי, יש מספיק. עדיף...
לא, גם שי הרי, הוא כבר לא אוכל כל כך הרבה.
זהו, כדאי ללכת, תקחי לך עוד שעה ללמוד מגילת רות, יהיה לך מבט, נראה לי יותר טוב. ודבר שלישי, חשבתי איזה שיר לבחור לך, אז בחרתי את השיר געגוע של עידן רייכל.
וואו, תודה. חג שמח. חג שמח, חג שמח, תודה רבה.
כל השנים סודות ושקרים הלב הפצוע מחכה ליד החמה, איך כל השנים אני ניסיתי ברוח עם כל מה שנזכר לי בפנים סודות ושקרים.
רייכל, הוא מופיע ביום שבת, אגב, בשונים.
המחיאות כפיים היו ליל שבח.
יש מצב.
וואו, טוב, זה היה קשה ומרתק ומרגש. אני רוצה עכשיו לגעת בעוד נקודה אחת וגילת רות, אנחנו ממשיכים במסע, והמסע הוא המסע של העוני. בעצם יש רעב.
כן, זהו, במקרה הזה, זה לא עוני של שכבה מסוימת, אלא המדינה, שלא לומר הארץ, לא משהו.
בצדת יש הומור תנכי, בהרבה מאוד מובנים. והרבה פעמים הוא קורה באמת, והרבה פעמים הוא מעוצב ספרותית. את זוכרת מאיפה הם גרו? בית לחם.
נכון.
זה אירוע מרתק, כלומר, זה לא סתם. כלומר, יש רעב, והם גרים בבית לחם. כלומר, זה סיפור מדהים.
בסדר, מוטיבים.
כן. אז רציתי לדבר קצת על רעב, ולאשתי, ליד המיטה שלה, יש ספר כבר הרבה זמן שקוראת בו כל פעם כמה עמודים, ואת הספר הזה כתב חבר הכנסת, שר לשעבר, אבל בעיקר איש ירוחם, מיכאל ביטון. וככה כל פעם היא קוראת בעוד שני עמודים כדי לקבל השקפת עולם נכונה על המציאות. בוקר טוב מיכאל.
שלום ענבל ושי, שלום לכם.
אני רוצה רגע לדבר על עוני. קודם כל, תנסה לתאר לי מעד כמה שאתה מכיר מהחיים, מה זה להיות רעב? מה זה עושה לא לבטן, אלא לאישיות, לרוח, לכתיביות, מה זה עושה?
ראשית, אני חייב להתוודות שאולי בפרמטרים אובייקטיביים, בנתונים כאלה של מחקר סוציו-אקונומי, גדלתי כילד עני, אבל אני כמעט לא זוכר שהרגשתי רעב.
זה לא משנה אם זה רעב לאוכל, זה רעב למותג, לנעליים שיש אולי בתל אביב.
כן, אז אולי מחסור, אולי מחסור, אולי הידיעה ש... בוא נגיד שבבית שלנו לא היה את המילה בלי. בא לי המבורגר, בא לי לקנות נעליים, בא לי לקנות בגד, אלא פעמיים בשנה, ערב חג, הולכים למקום שהוא לא יקר מדי, לקנות מכנסיים וחולצה, וזה המועד היחיד שבו תזכה למכנסיים וחולצה. נעליים אתה תזכה לפי הצורך, כשמתבלות ואולי אפשר לקנות לך נעליים. עוני הוא יכול להיות דבר מאוד מאוד קשה וכואב.
רגע, אבל מיכאל, אתה שמת לב לזה בזמן אמת? הרגשת שאתה לא כמו אחרים? זה שרק פעמיים בשנה?
אני פעם רציתי לכתוב ספר אחר, רומן שעוד לא כתבתי, שנקרא חממה ורחוב. בזמן אמת כבר כילד בין 9 ו-10, ואחר כך עוד יותר בגילה 12 ו-14, הייתה איזה דואליות, הייתי נוסע לבתים של מדריכות שלי בבני עקיבא ברחביה או בקירת משה בירושלים, או לעולמות אחרים מהעולם שגדלתי בו, וראיתי את הפערים, ראיתי את איך זה נראה אחרת, ולכן גם הרגשתי שאולי אין את כל מה שרוצים, אבל אני מדגיש שהעוני והמחסור הפיזי הוא דבר קשה מאוד, ולצידו גם המציאות של תודעה של איזה כאב על המצב שלך, ולמרות כל זאת יש גם איזה אנשים נשגבים במרחב הזה של עוני, שמקיימים משפחה, שמגדלים ילדים עם הקפדות על איזה ערכים יסודיים, וההורים שלי היו כאלה. זאת אומרת, היה מחסור אולי פיזי וכספי, אבל איזושהי הקפדה כללית על האפשרות לדרוש מהילדים התנהגות נורמטיבית, ערכית, והסביבה הייתה קשה. זאת אומרת, חבריהם שעלו איתם לאותה עלייה, לאותה מעברה, משפחות שלמות שנפלו לסמים ולפשע, וזה לא איזה דבר רחוק, אלא מעבר לגדר, השכנה, חברה טובה של אימא.
אז תגיד רגע, מיכאל, תגיד איזה מילה על... מי הייתה אימא שלך שבגלל זה קרה? כלומר, לא מי הייתה בביוגרפיה. מה היה שם? מה היה אצל האימא הזאת שאני שומע עליה ממך כבר הרבה שנים?
אז יש לי אימא
כן, כמובן, אני
אותו. אימא פשוט הייתה איזה אדם חזק, קטנה, נמוכה, 1.5 מטר, אבל עם איזה חוזק נפשי, עם הבנת מציאות ויכולת לפעול בה ולהתמודד ולהגיע. כמה דוגמאות, למשל, היא נהפקה מול עמידר על דיור ציבורי, אז היא לא התביישה ללכת לבית משפט, ובעברית מוגבלת אמרה לשופט, בוא לשופט, בוא אליי הביתה, תראה 2-3 חדרי שינה ל9 ילדים. השופט אמר, את צודקת, אנחנו נותנים לחוד 2 חדרים. לא כל עולה חדש שלא יודע לדבר יעמוד מול שופט ויגיד לו יש פה עוול, או כשהיינו בבית ספר רצו להעיף אותי על איזה עניין, או איזה מורה הרביץ לי פיזית, אז היא באה נמוכה הזאת ואמרה לו, אם אתה תיגע בו אני אלך לאמא של אשתך. היא הכירה אותה, היה לה איזה חוסן ואיזה כוחות והומור ויכולת לחייך ולמצוא יופי בחיים, אבל גם כאב, כן, היא איבדה 3 ילדים, גם תינוקות, גם בן בצבא, אבל יכולת להעתיר, שזה דבר מדהים, בעצם היא לא עשירה והדלת פתוחה, בסוף ימיה היא פיתרה את כל העובדים הזרים שלה, כי הם לא הסכימו להגיש אוכל לאורחים, אז היא פעם אמרה למישהי, תקשיבי, לי אין ידיים ורגליים, את היד שלי, וכל חיי אני מגישה אוכל, אז תטפלי לי פחות ותעזרי לי. ואחת הבינה את זה, סוסמיתה המקסימה, אמרה לה, אין בעיה, סבתא מסודה, נעשה סיר ויבואו כל יום אנשים לאכול. אז גם מחסור וגם יכולת להעתיר, ויכולת להסתכל על האחר ולהיות משמעותי עבורו, זאת הייתה מסודה ביטון המיוחדת.
ואבא?
אבא היה לו איזו צדיקות ועוגנות אנושית וקבלת האחר. הוא היה פועל פשוט בקורה אטומי, הוא יצא בשש לתפילה, בשבע לעבודה, חזר או בתשע בלילה או בשתים עשרה בלילה כדי לעשות שעות נוספות, ושישי שבת היה סגור בבית הכנסת כסגן של הרב, כיושב בטבע, והוא ניהל את חייו בין עמל גדול יומיומי של אדם עובד פועל שגאה בכרטיס העבודה שכתוב עליו משרד ראש הממשלה, כי זה כמג, ובשבת מקדיש את עצמו לחיים רוחיים, לא פטפט הרבה, לא דיבר איתנו הרבה, אבל ההילוך שלו בעולם, היחס שלו לאחרים, איך אחרים נשאו אליו עיניים, אתה יודע, עוד פעם, אדם לא עשיר, אבל בבית כנסת, בכיסא שהוא ישב בתיבה, לא יושבים 30 שנה. כי אומרים, אנחנו זוכרים את אליהו ביטון, לא יושבים בכיסא שלו עד היום.
דרך אגב, אני חייב לומר, ענבל, אם את מקשיבה יחד איתי, הוא לא צריך לכתוב את הרומן, הרומן כתוב. כן,
זה כבר שם,
בוודאי. הוא מדבר ספר, כאילו, הוא תקליט, תמלל, להקליט, לתמלל ולהוציא.
אני חייבת לשאול, אבל מיכאל, רק ככה, שאלה אחרונה, מתוך הבית הזה...
אני לא תדעת לדבר על ענייני דיומה.
לא ענייני דיומה, אל תדאג.
לעולם היהודי, אבל בסדר, הלכו למקום.
זה מה שמעניין אותנו בערב החג. אתה מספר על הבית שבו גדלת, על המחסור הזה, ומצד שני על ההורים האלה, שזה ההפך הגמור ממחסור. איפה אתה מרגיש שזה השפיע הכי הרבה על העשייה שלך היום?
שוב, אני עכשיו נלחם בזה שהרגו את הדיור הציבורי, בעצם החלטה גם של האוצר, רבת שנים, אבל שר השיכון עכשיו לא מימן רכש של דירות, וביטלו את חוק המחר. מסעודה קנתה את הדירה שלה אחרי 30 שנה, היום ביטלו את החוק הזה, לא מאפשרים את הצדק הזה. אז אני מסתכל, גדלתי בבלוק של עמידר, והמלחמות שלי הם המלחמות של אותו ילד שראה מה זה לא לקבל הזדמנות שנייה והזדמנות שווה. וכשאתה מסתכל על הנחישות של הממשלה להגיד ציון במשפט תיפדה, אז אני התחתי בפניהם, בפני רוטמן ולוין, ושווה בצדקה. הצד הזה של צדק, של תיקון עולם, הצד הזה של האלמנה שדיברתם, עכשיו חוקקתי חוק שלא פוגע באלמנות, שהתגרשו והן מובטלות. אם הן עובדות, הן מקבלות את הכסף מהגרוש שלהם. אם הן מובטלות, רואים להם זה כפל קצבאות. אבל מה זאת אומרת? הן צריכות להיפגע כי הם לא עובדים, אחרי כל כך הרבה שנים שהפרישו לביטוח לאומי. אז חוקקנו חוק שכל אדם זקן, למשל, שעובד והוא מובטל, יקבל את קצבת הזקנה. זה חוק שעבר עכשיו בקריאה שלישית.
אני בטוחה שההורים שלך...
בעצם אתה אומר... אבא ואמא ביטון מלווים אותך כל יום.
בדיוק, הם בעצם איתך בפעילות הציבורית.
זה גם פיזית וגם נפשית. הם בחדר שלי, הבאתי את התמונות שלהם בנאום הפתיחה, אסור להביא תמונות לכנסת. אז אמרתי לאייכלר שישב במליאה, אמר לי, מיכאל, אסור להביא תמונות. אמרתי לו, אתה יודע, ההורים נפטרו, איך אני אביא אותם איתי? והבאתי, אמר, בסדר, אני סולח לך.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, אנחנו פשוט חייבים לסיים.
חג שמח לך.
חג שמח, תודה.
חג שמח,
אהובים. נגיד תודה למפיק אליעזר ינקלוביץ' רגע, לביצוע הטכני עמית פבלוביץ', בפיקוח גם ג'קסון. אנחנו מסיימים.
תודה רבה, ענבל, ונגיד גם תודה לשי צברי על השיר קו העוני.
חד משמעי.
יאללה, חג שמח ושבת שלום.
Mira
גלי צהל מאחלת לכם חג שבועות שמח.
שלום, כאן בת גלים שער. יום האחדות לזכר שלושת הנערים חשוב יותר מתמיד.
לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות בשיתוף מפעל הפיס.
אז יגידו שאתה פרייר שנתת לו לחתוך אותך ולהיכנס לך לנתיב. אז יגידו, אבל אתה לא תילחם על מקום בכביש ולא תסכן את עצמך ואת האחרים בנהיגה פרועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל ההוא שנדחף לך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
ממי קיבלתי את התורה? יוצרים ישראליים בשעה על מקור השראתם. והפעם, אחינועם ניני, על פול סיימון.
לא היו לי המון אפשרויות להיחשף למוזיקה מגוונת בתור ילדה. עד שבא איזה דוד, כשהייתי בת 8, הביא לי בפעם הראשונה תקליט של סיימון וגרפונקל. ואני יכולה להגיד, באמת בלי להגזים, שהמוזיקה הזאת שינתה את החיים שלי.
ממי קיבלתי את התורה? מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ.